עמדנו המרתק. אנחנו בפרק י' א', פסקה ה', נכון?
כן.
רק נחזור שדיברנו בפסקה ד' על זה ש... התורה כן, מאפשרת לנו לקלוט את ה... את ה... אידיאלים האלוקיים.
זהו, זה רשום בצורה שאנחנו נבין את זה, זה משהו, כאילו, אתה רואה את זה בצורה משהו עליון, אבל הקדוש ברוך הוא, כאילו, מכתיב את הדברים בצורה שאנחנו נבין.
כלשון בני אדם, מה שנקרא.
כן, דיברת תורה בלשון בני אדם.
דיברת תורה בלשון בני אדם.
מה זה? התורה מאפשרת?
התורה...
מחדירה את האידיאלים האלוקיים.
היא עוזרת לי לקלוט, היא כאילו המגשר שלי בין ה... ביני לבין ה... כן, לי יש דעת, יש דעת עליון ויש את הדעת שלי. היא המקשר, היא הגשר, היא הדבר שמאפשר לי בכלל להבין קצת מעין מחשבותיו של הקדוש ברוך הוא. בסדר? וראינו גם שהבאנו את הדברים של הרב בנושא של כל האומר... ראובן חטא אינו אלא טועה, שהעיקר של התורה זה לתת בנו את הרשמים הנכונים, שזה מגיע לנו דרך תורה שבכתב ודרך תורה שבעל פה ביחד, נכון? שכשהתורה שבכתב והתורה שבעל פה מתמזגים, אז אנחנו יכולים לקלוט את הרשמים בצורה שהקדוש ברוך הוא רצה שנקלוט אותה.
זה עושה צינורות, נכון? יש איזה בפרק א' או ב', נראה לי א'.
כן, זה שתי, אני חושב שזה שתי צינורות, אבל בסוף הם משלימים לדבר אחד, בסוף הם משקים יחד. כלומר, אם חסר לי את אחד הצינורות, זה לא שאני אסתפק בצינור אחד ויהיה לי טוב, אלא אם אני מסתפק בצינור אחד, אני לא קולט את הרושם שהקדוש ברוך הוא רצה להעביר דרך התורה. בסדר?
כן.
הדגמנו את זה דרך ראובן, נכון? שאמרנו שבהתחלה התורה מתארת כאילו שכב עם שפחת אביו, נכון? עם בלעה. ואחר כך באים חז"ל ואומרים לא, הוא לא באמת שכב עם שפחת אביו, אלא מה הוא עשה? הוא בלבל את היצועים, נכון? בלבל יצועי אביו. אז אנחנו אומרים, בגלל שהוא החליף את המצעים, מזיז את המיטות, אני יודע מה הוא עשה, בגלל זה אנחנו אומרים שהוא שכב עם שפחת אביו. אז אומרת לנו התורה, כן, כיוון שאנחנו רחוקים, כיוון שאנחנו רחוקים מהאבות, מכל ענקי האומה, אנחנו רחוקים מהם לא רק שנות חיים, אלא גם עולם תרבותי, אבל גם ובעיקר מדרגות ברוחניות. כלומר, אנחנו מדברים על ליגה אחרת. והרב כותב שכל אדם שנמצא מעליו אני זוכר את הלשון של הרב שם, אבל הכוונה שאדם בעל מדרגה, כשהוא זכה למדרגה מסוימת, למשל, אם אני חושב שאני מבין את מה שהרב שלי מבין, אז אני טועה, בסדר? זה במילים אחרות מה שהרב אומר. כלומר, כשאדם עולה מדרגה, מי שבמדרגה מתחתיו, יש לו הבנה אחרת. כלומר, כל זמן שאדם עולה במדרגות של הקודש, כל זמן שאדם מעמיק בקודש, הוא בונה הכרה אחרת. ואת ההכרה הזאת אנחנו לא תמיד יכולים, אנחנו לא יכולים לקלוט בפער כזה גדול, אלא אם מתווכים. איך התורה מתווכת לנו את הזמנים האלה? היא יוצרת איזשהו זעזוע ואיזון. בסדר? היא יוצרת זעזוע של שכב עם שפחת אביו, אדם מזדעזע, יכול להיות מה, ראובן, הבן שלי, יעקב אבינו, עושה כזה מעשה, ואז היא מאזנת, היא אומרת, לא, 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 לא ממש עשה ככה, אלא החליף את המיטות. זאת אומרת, אז מה אתה רוצה ממנו? מה? החליף את המיטות. שוין, מה שאומרים אצלנו. אז אומרת התורה, אני הבאתי לך את ההתחלה כדי שתקלוט שמבחינתי, מבחינת מה שהיה אז, מבחינת המבט של יעקב אבינו על המעשה הזה, זה כאילו הוא שכב עם שפחתו. זה מה שהתרחש שמה. מבחינת הזעזוע, והרב מסביר למה זה זעזוע ולמה זה מה זה גרם שם. אבל הדרך שלנו לקלוט את זה, זה דרך החיבור, זה דרך התורה שבכתב, התורה שבעל פה, שהם מאפשרים לי לקלוט את מה שהקדוש ברוך הוא מנסה להעביר אליי, את הרישומים האלה, לנפש. ו... הזכרנו את זה שהמקום של לקלוט את התורה זה דרך הענבה, שהקדוש ברוך הוא מוריד אלינו בענבה, ואנחנו קולטים בענבה.
שאנחנו כאילו מתוך חוסר.
כן, מתוך הבנה שאנחנו חסרים, מתוך מדבר, כן? כמו שהמהר"ל אומר שאדם צריך, אדם קיבל את התורה במדבר. לאבא, במקום שאדם מרגיש את החוסר אונים, במקום שאדם מרגיש את ה... את ה, את הדלות, את השפלות שלו, שמה הוא יכול לקבל את התורה. ולכן אמרנו שזה קצת מצחיק, גם שהיום מחפשים כל מיני ערים שהם הר סיני, כערים גדולים וכו' וכו', שלכאורה זה טעות. בסדר? כי עיקר העניין של הר סיני זה שלא היה בו שום עניין. בסדר? עיקר הגודל, עיקר הגדולה שלו זה שלא היה בו גדולה. זה מה שאמרנו בשבוע שעבר. השבוע, אני רוצה שנקרא את A, אז אנחנו צריכים להתנדב, להתנדב אמיץ, שיקרא לנו את פסקה A. לא מפחידה, לא מפחידה. כן? יאללה. בוא ניתן לך את הכבוד.
כשהאדם קרוב ברוחו ורעייתיו אל התורה, מאירות עליו ההערות העליונות. ומידותיו וכל תכונותיו מתרוממות ומתעלות, מתמלאות זיו של חיים עליונים, וצינורות אורים של לשת חיים קדושים משפיעים עליו את שפעת זיוון, ורגשי קרבת אלוהים עדינה מפעמים אותו. ועל זאת יתפלל כל חסיד, ויזהר בכל דרכיו ומעשיו, דיבוריו ותנועותיו, שלא תצא מתחת ידו שום תקלה, ולא יגרום שום חטא ואבון, להעשות מחיצה בינו ובין האור העליון השופע את החיים האמיתיים, שהם הם הדרכים המפולשים לאושר העליון. אשר עין לא ראתה אלוהים זולתך, יעשה לה מחכה לו.
טוב, שכוח על הקריאה. אנחנו נמנה אותך. יאללה, רשמים, מה הבנתם פה? פסקה ככה מלאת... הרב משפיע עלינו ככה משפטים גדולים. מה בין המשפטים, מה אנחנו קולטים?
ברגע שאדם משתייך לתורה, אז היא משפיעה עליו, היא מהירה עליו.
מה זה משתייך לתורה?
שהוא מרגיש שייך אליה. אז כל העניין של התורה, כל הדברים האלה, מהירים עליו.
מה זה אומר מהירים עליו? מה של
הפלור? הנה, אז הרב אומר פה שיש פה את העניין של המידות, והתכונות, מתרוממות, מתעלות. כאילו, הכל מתמלא לפי התורה.
ואז מה זה אומר שזה מתמלא? מתמלא זה אומר מה?
כאילו מקבל את הצורה.
אוקיי, 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 שומע. יש כן.
כאילו, הוא אומר בתחילת הפסקה, כשהאדם קרוב ברוחו ורעייתיו לתורה, הכוונה כשהוא לכאורה, לא לכאורה, כשהוא קרוב, כאילו קרוב, אחרי זה אומר, זה קרוב במעשים, בדיבורים, בכל המחשבה שלו אל התורה, אל הרעיונות של התורה, אז... כל מיני דברים טובים קוראים לו, מראות עליו הערות העליונות וכו' וכו'. ובאמת, הוא אומר שעל זה, כי ממש צריך לזהר, זה ממש חשוב, ממש קריטי, כן, בכל הדרכים המעשים של האדם, הדיבורים והדמות שלא תצא מתחת ידו של תקלה. כשקורית לו תקלה, כשאתה מתחת ידו תקלה, ונגרם איזשהו חטא ואבון, אז הוא מתרחק מהרוח והרעיונות של התורה. וככה הוא בעצם עושה מחיצה. כשקורה, כאילו, כשעושה
חטא,
הוא מתחיל מהעבור של התורה.
זה
הפנה
של חטאים.
וזה כאילו צריך
ממש להתפלל
על זה. להיות קרוב
אל הרענות, לעבור
של התורה.
יפה מאוד. אז קודם כל, אתה אומר פה דברי אמת, שריך. אני חושב שהרב מוסיף פה עוד משהו. תנסו להתקדם עוד טיפה. אתה בכיוון. כלומר, הבאת פה, אני חושב שאתה מדייק פה דברים נכונים. מה עוד... מה ההבדל בין רוח לרעיון? בסדר? תנסו קצת לחשוב. מה ההבדל...
רוח זה יותר משהו ממשי. יותר ממשי מאשר רעיון.
רוח זה יותר ממשי...
למשל, הרוח אלוקים מרחב את פני המים.
אתה אומר, זה כבר תנועה.
זה תנועה, זה פעולה. רעיון זה משהו כאילו שנשאר באוויר. שעוד לא יצא ידי מעשה. שעוד לא זז, עוד לא נע.
מעניין. אוקיי, שומע. מסכימים איתו?
אני זה מעשה למחשבה. כמו הלך רוח. מעשה למחשבה.
ברוחו ורעיונותיו. איפה אתה רואה מחשבה? מעשה?
כאילו רעיון,
לא יודע, נראה לי רעיון לאיזה מחשבה, ורוחו זה יותר, כמו שקובי אמר, שזה יותר המעשי. יכול להיות, יכול להיות שזה לא
יכול. רוחו זה נשמע...
כמו הלך רוח, מה זה הלך רוח? איך כשאתה מתנהג, נכון?
זה תנועה.
הלך רוח, אני לא יודע אם זה ה... מגדיר את זה כמעשה. אתה מגדיר הלך רוח זה מעשה?
לא כאילו מעשה פיזי. פיזי, כאילו ההתנהגות של אדם, בכללי.
זה תנועה.
כשאני אומר הלך רוח, אני מתכוון למעשים שלו?
כשאתה רואה בן אדם, נגיד, אתה רוצה לחשוב על זה.
לא, אני שואל כדי לנסות לדייק את האמירה שלך. טוב, אז אני אגלה לכם קצת, ואנחנו נתקדם, טוב?
כן.
כשהאדם, הרב כותב, כשהאדם קרוב ברוחו ורעיונותיו אל התורה, מאירות עליו הערות העליונות, ומידותיו וכל תכונותיו מתרוממות ומתעלות, מתמלאות זיו של חיים עליונים וכו' וכו', ורגשי קרבת אלוקים עדינה מפעמים אותו. הרב כותב, לא מצאתי את זה, אבל ראיתי את זה, מזכיר את זה פה, מה שזה מתוך כתבי יד של הרב, שהוא כותב, כשמתקרבים אל האור העליון, מתעלים. ואפילו אם הרעיונות המביאים לקירוב זה מעורבים באיזה דמיונות לא תיאורים, אחר כך הם מזדקחים. כתוכן לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. יש משהו כשאדם מקרב את הרוח שלו, את המחשבות שלו. הלך הרוח זה קו המחשבה. הלך הרוח של האדם, קו המחשבה שלו. ורעיונותיו. הרעיון ברב, כשהרב אומר רעיון, הוא מתכוון למה שנמצא, זה סוג של בין מחשבה לרצון. כלומר, יש, זה מחשבה, אבל שיש לי כבר, כן, זה כמו, זה שאיפה, אין אולי שאיפה זה מילה טובה לזה. כלומר, זה, אני חושב, בין מחשבה לרצון, זה כזה, מין שאיפה כזאת. לא יודע אם, כלומר, דבר שאני שואף אליו, שאני חפץ בו, אבל זה, אתה מתלבט עם זה, כאילו רצון ברב זה יותר דברים שאדם פועל כבר, שאדם כבר מנסה להגיע אליהם, לגשת אליהם. אבל רעיון זה יותר מקום שאיפתי. זה איפה אדם שואף להיות, איפה אדם חפץ להיות. אז הרב כותב, כשהאדם קרוב במחשבות שלו, בשאיפות שלו אל התורה, אז הוא מתחיל לזכות לכל מיני דברים גדולים. הוא מתחיל לראות שיש, אין, אמרנו ש... שתפילה, אני לא זוכר, למדנו את זה פה, אבל שתפילה זה יותר תנועה של האדם אל הקדוש ברוך הוא. אין, אדם עומד לפני השם ומנסה להחדיר את האידיאלים של שאנחנו מתחנכים עליהם, להחדיר אותם פנימה אל הלב, אל הרצון, אל השאיפות שלו. ו לימוד תורה זה משהו שהוא יותר, שוב, כמו שאמרנו מקודם בדלת, התורה מורידה למטה את העולם הרוחני, זה סוג של קליטה של אורות, סוג של קליטה של של דעת, בסדר? וכשאדם הוא מכוון לשם, כשאדם הוא בא ללמוד כדי באמת לקלוט אותם, לקלוט את זה נכון, להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה, ולהבין, להיפגש עם זה נכון, לא מצד דברים מקולקלים, אז הוא זוכה שמירות עליו הערות עליונות וכו' וכו', זוכה לשטיפה, להתרוממות של האישיות שלו. למדנו בפרק ו', דפדפו, אולי מהר נעשה ככה. כן, הרב כותב בפרק ו', באלף, כותב שההבדל בין קודש לחול, כן, מה שלומדים בקדושה, מתעדן על ידו הרצון והשכל ביחד. למדנו את זה בראשית דרכנו, כן. כלומר, הרצון והשכל ביחד, כלומר, דימינו את זה למקום שאדם, כן, אם אדם רוצה להשקות את הגן, אדם רוצה להשקות, יש כמה, בוא נגיד, יש כמה אפשרויות להשקיה. יש אפשרות לקחת דלי, ללכת לעץ החיים, להשקות אותו. לחזור לברז, למלא אותו, להשקות את עץ הדעת. ויש אפשרות לחזור לעדן, למקור. יש אפשרות, כן, לא, איך זה הולך? נכון, יש אדם בעדן, כן, נכון, בעדן להשקות את, ונער יוצא מעדן להשקות את הגן. אדם היה בגן, נכון? יש עדן, נער יוצא מעדן להשקות את הגן. אז יש אפשרות להשקות אחד אחד, פעם את עץ הדעת, פעם את עץ החיים. יש אפשרות לחזור למקור, כן? כן, מתעדן, להתעדן, לחזור למקור, לחזור לעדן, וליצור שם הצפה. כשאני חוזר למקור, אני יוצר הצפה. כשאני יוצר הצפה, ואז אני בבת אחת אני משחרר, אני משקה, לא חלק אחד באישיות שלי, אני משקה את כל האישיות שלי, כל האישיות בבת אחת חוטפת הצפה. בסדר? הרב אומר שלפעמים, בלימוד חול, זה לא ככה, בלימוד חולי, אז כשאדם לומד משהו מסוים, אדם לומד מתמטיקה, מתפתח אצלו הצד המתמטי. אבל הצד המוסרי או השרירים שלו, כן, שרירי המוסר שלו וכו' וכו', לא מתפתחים בזמן הזה. זה שני דברים נפרדים. כלומר, אם אני ארצה לעמול על הצד המתמטי שלי, אני צריך לזה זמן. אני רוצה לעבוד על הצד היותר הומני שבי, אז אני צריך להקדיש לזה זמן. בסדר? אני צריך כל פעם להשקות נקודה אחרת באישיות. בתורה, כשאדם לומד תורה, הוא מסוגל להשקות, נוצר איזושהי, התורה זה המקור. בסדר? כשאני לומד תורה, אני חוזר למקור, אני יוצר הצפה של האישיות. לכן כשאדם, כשמתקרבים אל האור העליון, אז מתעלים. למה? כי כל עכשיו, כל קומת האישיות שלי עולה עכשיו קומה. בסדר? אני עכשיו, זה, כן, יש אפשרות לזרוק את היד במעלית, אחר כך לזרוק את הרגל, ויש אפשרות לעלות ביחד. כשאדם לומד תורה, הוא עולה ביחד. הוא מציף את הכל. והרב כותב, וזהו יסוד ההבדל של בין קודש לחול מצד הכמותיות. למה? כי הכמות, כי חול, לימוד חולי, הוא משפיע נקודתית על מה שאדם עוסק בו. אבל כשאדם לומד קודש, אז הוא משפיע כמותית על יותר חלקים באישיות שלו. מעבר, כן, לבד מההבדל היותר נשגב בעין ארוך שמצד האיכותיות. כן, ודאי שזה מצד איכותי, זה הרבה יותר, זה הרבה יותר גדול, לימוד התורה. אבל גם אם אני משווה את זה כמותית, אז לימוד התורה הוא משפיע על האישיות בבת אחת, הוא מציף אותה, יש זרימה של חיים, יש התרוממות. והתורה מרימה, התורה מרוממת, מעלה, כתוב באבות, הבאתי לכם את זה בדף. רבי מאיר אומר, כן, מדלג קצת על הפתיחה, רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה. אדם יכול ללכת ללמוד תורה, והמקום שלו זה ללמוד, אני לא רוצה לא ללמוד כדי לקנטר, לא ללמוד מצד כבוד, ללמוד כי אני רוצה להביא מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני במציאות הזאת. אדם שהולך למקום כזה, זוכה לדברים הרבה. גם אם הוא לא כיוון להם, הוא זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, אלא שכל העולם כולו חדאי הוא לו. נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק וחסיד וישר ונאמן. כן, זה, היא מכשירה אותך, היא מכשירה את כל קומת האישיות שלי להיות אדם יותר, כן, יותר, יותר גדול, יותר אמיתי, יותר שלם, יותר ישר. ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, בינה וגבורה. הסברנו פעם למה זה קורה, איפה זה היה. שאתם תעינו אחר כך, אני לא רוצה להכביד עליכם עכשיו בשיעור עוד. אה, או, בפרק ת', פסקה סוף, פסקה ג', כן, וכשילך, כן, ועיקר העסק יהיה לו תמיד קבוע בגרסה, נכון, דיברנו על זה, ויהיו נהנים ממנו עצה ותושייה. וכשילך באופן כזה יוכל לקבוע לו זמנים, גם כן דיברנו על הזמנים, כן, איך אדם רוכש פקיעות, איך אדם רוכש רוחב בלימוד, אז דיברנו על זה, איך אדם מתרגל לשפה של הקודש, ובסוף הפסקה הוא אומר שאדם שנוהג כך בסוף, אז ייהנו ממנו עצה ותושייה. למה? כי אמרנו שאדם שיש לו, אדם שלמד סוגים שונים של לימוד, אדם שהקיף מכלול של, של קודש, הוא בנה בראש מבט מקיף, מבט כולל, מבט רחב. בסדר? אדם, אדם שלמד, לא יודע, מהביולוגיה, משהו ב, ב, מהלימוד נרשם אצלו בנפש. בסדר? אז עכשיו יש לו עוד מבט שהוא מסתכל על הדברים. כשאדם יש לו רחבות במבט, כן, אדם יש לו מבט רחב. אז אתה יכול ליהנות, אתה, כן, אתה שואל אותו, אתה מקבל ממנו עצה, הוא יכול לתת לך עצה שהיא עם מבט רחב, בסדר? עם עצה שאתה רואה שהוא בדק כמה פרמטרים, הוא בירר אותם, הוא שקל את זה, הוא שקל את זה, הוא אמר, טוב, מה נעשה אם יהיה ככה? אתה מבין שהוא עשה איזשהו מבט ארוך יותר. ולכן אנשים היו נהנים ממנו עצה ותושייה. אבל זה סגור סוגריים. ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין ומגלין לו רזי תורה ונעשה חמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק והבא צנוע וערך רוח ומוכל על אלבונו ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. אז רוצה שנראה רגע את הרב על ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. יש עניין נפלא בברכות, שהרב מבאר שם טוב, בואו נקרא, תבררו הדברים מתוך, מתוך הכתוב. מתנדב גם הרחוקים. חם קובי, אתה מעוניין? כן, זה פרק שלישי, פרק ג'.
טוב, אם אף אחד לא רוצה, אני אקרא משהו.
ככה רשום לי בכיתובים שלי. אפשר לבדוק את זה, אבל ככה רשום לי ב...
למה יתת את פרק רבי? פרק שישי.
שישי.
של הפירות.
אז למה
כתובים? של הפירות.
צריך לבדוק את זה. כתוב לי ג' אז לדעתי זה פרק כאילו ככה. אני אסתכל על זה שוב, אבל...
זה פרק שישי.
אגב, כשחיפשתי את זה בעצם לכאורה זה נכון, כי כשחיפשתי את זה אחרי זה ב... בתורת אמת, אז זה הציג לי את זה בפרק שלישי. בסדר? נבדוק את זה אחר כך. נעשה לנו בידוק. בסדר, אני אעדכן אתכם אם טעיתי. טוב, בואו נקרא קצת. מניין שברכת המזון לאחריה מן התורה וכו', מניין לברכת התורה לפניה מן התורה. שנאמר כי שם השם יקרא, הוא גודל אלוקנו. במזון יש שתי טובות שאנו מקבלים מהשם יתברך. טובת הנאת האכילה לשעתה, שראוי להודות על זה, אף אם לא יימשך מזה תכלית המשכת החיים. והטובה העיקרית היא טובת המשכת החיים שבא מן המזון. כן, יש שתי סוגים של טובות הנאה שאנחנו, של טובות, סליחה, שאנחנו מקבלים מהשם יתברך. שאדם אוכל. לא רק רגעי והמשכי, אלא שכאן יש הנאה, מעצם ההנאה. אני נהנה ואני אוכל עכשיו בישיבה ארוחת צהריים. אני נהנה מאכילה, נכון? לפעמים.
בדרך כלל.
בדרך כלל. אתה נהנה מאכילה. אז אני מברך על ההנאה מהאכילה. אבל יש משהו שקורה אחרי שהאוכל מתעכל בגוף של האדם, שזה המשכת חיים.
כי האוכל זה משהו שמחיה את האדם, כי אם הוא לא יאכל אז...
מכוח האנרגיה שיוצאת מהאוכל, אדם מתחיה. אדם מושך חיים, כן? אדם ממשיך את החיים לזמן ארוך יותר. כן? הוא מוסיף חיים בזה. והרב כותב, והטובה העיקרית היא טובת המשכת החיים שבא מן המזון. הטובה, יש שתי טובות, יש טובה עיקרית וטובה שהיא תפלה יותר, בסדר? והטובה העיקרית שהרב מדגיש אותה זה לא טובת ההנאה כמובן, אלא הטובה העיקרית היא טובת המשכת החיים שבא מן המזון. עיקר הטובה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו זה שבאמצעות האוכל אדם יכול למשוך חיים, אדם יכול להאריך חיים.
למה לא
פשוט?
כאילו, שלא יהיה אוכל,
וכי
גם
בלי
אוכל.
או, זה דבר אחר, זה עניין אחר. זו שאלה גדולה מאוד.
זה כאילו, אני לא זוכר בדיוק את המשל, אבל כאילו, איזה מזל שיש לי את זה, אז ככה ניצלתי, אבל כאילו אומרים לו, אם לא הולכה את זה, לא היית בכלל נכנס להצלה כאילו מתחילה.
נכון. בסדר, אני מסכים שזו שאלה מצוינת. תשובה הראשונה שאני יכול להגיד, זה ודאי יש הרבה מה להרחיב בזה, אבל כשאדם לא רוצה לטעות בלשוני, אבל אני חושב, בוא נגיד ככה, לי מספיק התשובה, יש עוד תשובות, כן, אפשר להרחיב בזה הרבה, אבל לי מספיקה התשובה שהקדוש ברוך הוא זיכה אותנו לאכול, שנצטרך את זה, שנצטרך לברך על זה, כדי שנכיר טובה, שנראה למה אנחנו חיים, שנכיר בזה שיש תועלת לחיים. שזה טוב. מרגיש שזה לא עונה עד הסוף, כי זה מנותק קצת מההקשר. אז אני בהזדמנות אולי נעשה על זה ראוי לשיעור אפילו. זה בסדר, אבל שזה מנותק כזה מהמעטפת, זה לא לא ישלים את התמונה. טוב, אז אמרנו, יש לנו שתי טובות, נכון? טובת הנאת האכילה לשעתה, והמשכת החיים. והרב אומר שבתורה נמצאת גם כן בית טובות. טובת התלמוד בהביאו לידי מעשה, כי ידע לפלס דרכיו על פי התורה, וטובת הלימוד עצמו, בהיותו מתעלה לקדושת עסק תורה הקדושה, שהיא תורת חיים מאור פני מלך חיים. והנה מן התורה, כן, אז גם בתורה יש דרך, יש תורה ש כן, הליבה דהילכתא, מה שנקרא, הורדה למעשה, שזה תועלת אחת, שאדם יודע לפלס את דרכו על פי התורה, את חייו להלך בחיים על פי התורה, ויש טובת הלימוד עצמו, בהיותו מתעלה לקדושת עסק תורה הקדושה, שהיא תורת חיים מאור פני מלך חיים. אני יוצר פה שנייה, אני שואל אתכם פה, מה בהשוואה לאכילה אצל התורה זה טובת הנאה, ומה זה המשכת חיים?
הנאה זה עצם הלימוד, והמשכת חיים זה על ידי מעשה.
עוד פעם, הנאה זה?
זה עצם הלימוד עצמו, וההמשכה זה על תמוד על ידי מעשה.
אוקיי, מסכימים?
כן.
אוקיי. אין חילוקים?
אפשר למצוא.
טוב, אני שמח שעניתם ככה, כי הרב מחדש פה דבר נפלא, אם אני מבין אותו נכון. טוב, נמשיך טיפה נקרא. והנה מן התורה, ראוי לברך על ההנאה העיקרית וההנאה התפילה ראויה להתרחב מדי רבונון, כדי שתשלם גם כן הכרתנו להבחין בין ההטבה העיקרית להנמוכה ממנה. כן, ראוי שהדבר שהוא, ראוי שהתורה תדגיש לנו את ההטבה העיקרית, וההטבה התפלה לה ירחיבו אותה חכמים. למשל, באכילה, נכון? אז מה המקום העיקרי? מה התורה מצווה אותנו? ואכלת?
מצוות וברכת.
מצוות וברכת, נכון? מה?
הפוך,
שאילו, מה שהבינתם מעשה זה תורת ההנאה האכילה לשעתה. אתם רואים את זה לפי הקבלה, כאילו בעשה לו של הרב. ואז כאילו, התורה העיקרית היא תורת השחת החיים מן המזון, זה בעצם תורת הלימוד עצמו. נכון. לפי הסדר של הרב. שוב, אתה אומר, הפוך ממה שאמרתם קודם. כן. אני חושב שאתה צודק. אז שנייה, אז בוא נקרא שוב. התורה אומרת לנו בעצם, ראוי שהתורה תיתן לנו קודם את ההטבה העיקרית, שהיא תדגיש את ההטבה העיקרית, נכון? ואכלת ושבעת וברכת, אתה מברך על מה מהתורה? על המשכת החיים מהאוכל, נכון? זה מה שאתה מברך. כי אכלתי, ברכתי לפני האכילה, אכלתי, עכשיו על מה אני מברך? על המשכת החיים, בסדר? אני עכשיו מושך חיים מעצם האכילה הזאת, בסדר? ומדרבונו אנחנו גם מצווים לברך לפני האכילה, נכון? למה? כי יש לי עדיין הנאה מהדבר הזה, מעצם האכילה. אז אני מברך קודם ההנאה. אני מברך על טובת ההנאה מדרבנן, ואני מברך על המשכת החיים מהתורה. ולמה זה ככה? כדי שאדם יתקבע בליבו ובהכרתו שההטבה העיקרית היא המשכת החיים ולא טובת ההנאה. בסדר? מובן? עוד פעם. יש לנו... יש לנו טובה עיקרית ויש לנו טובה משנית. בסדר? הטובה העיקרית, אומר הרב, זה מה שהתורה צריכה להגיד לנו. התורה אומרת לנו את ההטבה העיקרית שיוצאת מהפעולה. מה ההטבה העיקרית שיוצאת מאכילה? המשכת החיים. לכן, איפה תהיה ברכה מהתורה על האוכל? לפני האכילה או אחרי האכילה? אחרי האכילה. למה? כי אחרי האכילה מופיעה הנקודה של המשכת החיים. לפני כן יש לי את רק את טובת ההנאה, את הטעם, את ההנאה מהאכילה עצמה. אז וזה, וזה גם כן הטבה, נכון? אני גם מברך על זה. נכון? שהכל נהיה בדברו, נכון? אנחנו מברכים בורים מיני מזונות, כן? בורי פרי העץ, שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים האלה לטובתנו, נכון? זה משמח אותנו. אז אני על עצם ההנאה מהאכילה, אני מברך לקדוש ברוך הוא. אבל זה ההטבה שיש, הקדוש ברוך הוא שם טעם בדברים, זה ההטבה משנית להטבה שיוצאת מהדבר, מעצם, כן, שיוצאת בעקבות האכילה, שזה המשכת החיים. אדם יכול להאריך ימים באמצעות אכילה, נכון? אם אדם אוכל, אם אדם לא יאכל כמה ימים, המצב שלו יהיה לא משהו. כלומר, כוחות החיים שלו יפחתו, יתדלדלו. בסדר? יהיה לו דלדול של חיים. אבל אם אדם יאכל, אז יהיה פתאום כוח, נכון? אם אדם לא אוכל נכון, אולי חסר לו משהו. נכון? אנחנו ממש אפשר לראות את זה. אם אדם אוכל משהו, אם אדם לא אוכל דבר מסוים, כן, למשל צמחונים, צריכים לעשות בדיקות, נכון? של ברזל וכו' וכו', אחת לכמה זמן. למה? שלא יהיה להם כל מיני בעיות כאלה אחר כך. אין, זוכר איך קוראים לזה כבר, חוסר ברזל. מה השם של זה? נכון? נראה לי שכן. נראה לי שאני אתה צודק. נראה לי שאתה צודק. אז זה מגיע, אז אתה רואה שיש מקום שכשאדם לא מביא מזון לגוף, יש היחלשות של חיים. אז אני ממשיך, ואפילו בעצם האכילה שלי, אני ממשיך חיים. בסדר? אז על זה ראוי לברך יותר מעל עצם האכילה. מעצם ההנאה מהאכילה. לכן התורה תדגיש לנו את הדבר העיקרי, כדי לקבוע לנו בדעת, בהכרה שלנו, המשכת החיים זה הרבה יותר גדול וראוי להודות על זה מאשר עצם הטעם. בסדר? זה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו ריבוי של טעמים, זה דבר נפלא וגדול, צריך להודות עליו, אבל זה שמתוך המאכלים האלה אדם ממשיך חיים, זה דבר הרבה יותר גדול שעליו ראוי להודות יותר. בסדר? והרב כותב, על כן בברכת המזון, שהטובה העיקרית היא המשכת החיים שבאה מכוחה, והיא באה לאחר האכילה על ידי פעולת העיכול, על כן ברכת המזון לאחריה מן התורה. כן, כמו שאמרנו, לכן האכילה, לכן ברכת המזון, רק הברכה שלאחריה היא מהתורה, כי היא עיקר ההטבה. אבל בתורה הקדושה הנעלה, שעצם התורה היא באמת נעלה על כל מעשים, שהעוסק בתורה לשמה מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים, כמו שאומרת המשנה, כן, ושלמות האדם בהשגת האמיתיות שבתורה, אף בזה שאין בו מעשה, גדול ורע מאוד יותר מההכשר שבא למעשים מתלמוד תורה. על כן, וואי, מחילה, לא חיביתי את ה... שטות הזאת. אז הוא כותב, הרב כותב,
ושלמות האדם בהשגת אמיתיות שבתורה, אף בזה שאין בו מעשה, גדול ורע מאוד יותר מההכשר שבא למעשים מתלמוד תורה. כן, השגת האמיתות שמונחות בתורה, גם באלה שאין בהם מעשה, הם גדולים ורמים יותר מההכשר שבא למעשים מתלמוד תורה. יותר מזה שאדם יודע לפלש את דרכיו על ידי התורה, על ידי לימוד התורה, הוא יודע איך לחלקל את החיים שלו, איך לחיות חיים של תורה, יותר גדול מזה זה הלימוד בעצמו. זה מבהיל, כן? תראו איך הוא כותב. על כן אף שהמעשים יתוקנו על ידי התורה רק אחר הלימוד, שכבר עלתה בילדו הידיעה, כן, איך להתנהג במציאות. עם כל זה, ברכת התורה דווקא לפניה היא מהתורה. למען דעת שרוממות ערך התורה היא עצם הדרישה בה, והלימוד עצמו בתורת השם הוא חיינו ואורך ימינו, וזה אנו משיגים תכף בהתחלתנו ללמוד. על כן אמר הכתוב כי שם השם יקרא, שאנו צריכים להכיר רוממות התורה מצד שהיא שם השם, ובה נדע שמו הגדול ובאורה לנו אור, שהוא דבר נעלה מכל המעשים, וכל חפצים לא ישבו בה, כדברי הירושלמי ברשפאה, אפילו כל התורה כולה אינה שווה לדבר אחד מן התורה. חפציך אלו אבנים טובות ומרגליות, חפצים אלו מצוות ומעשים טובים, חפצי וחפציך לא ישבו בה. כן, אפילו מצוות, לא ישבו בה. דבר אחד מהתורה, זה צריך להדגיש, תראו מאיפה להדגיש, אני אתן לכם סימון, בסדר? סימנתי לי עם כל זה, מי עם כל זה ראוי לסמן את זה חזק מאוד, בסדר?
עם כל זה,
ברכת התורה דווקא לפניה היא מהתורה. לכאורה מה הייתי אומר? כמו שאתם אמרתם בהתחלה, נכון?
זהו, ואז אמרתי שיכול להיות שיש מי שיחלוק על זה.
למה שמישהו יחלוק על זה? זה הבנה פשוטה, אני, כן, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, נכון? אני חושב שיש פה, אפשר לקרוא את המשפט הזה גם אחרת. גדול תלמוד שמסוגל להביא לידי מעשה. כלומר, זה שהוא מביא לידי מעשה...
הוא יכול להביא גם בצורה ראשית וגם מסוגל להביא. כאילו,
זה שהוא מסוגל להוליד מעשה, זה סימן לגודל שלו, לעוצמה שלו. כשאני עכשיו עוסק במעשים על בסיס מה שלמדתי, זה דבר מצוין, אבל זה טובת הנאה מהלימוד. ככה אני חושב שזה ההגדרה. זה טובת הנאה מהלימוד. מה שאני נהנה מהלימוד זה שבסוף גם אני יודע למה יש מה לעשות. אבל לימוד התורה בעצם, כשאדם יושב ולומד תורה, זה המשכת החיים. כשאדם לומד תורה, הוא ממשיך לעצמו חיים. הוא נותן לעצמו את כל התענוגים העליונים, שהכל יהיה פתוח לפניו, כן? הוא מהירים עליו והיערות העליונות, מידותיו וכל תכונותיו, מתרוממות ומתעלות, הכל מתרומם, כן? עד שהוא מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. בסוף התורה היא מרוממת. התורה היא מעל גם לכל המעשים. התורה היא כל כך עליונה שהיא מרימה אותנו מעל הדבר הזה. היא מרימה את הרוח. ולכן אומר הרב, על זאת יתפלל כל חסיד. אבל כן, אז בוא נגיד ככה, התורה מורידה אלינו שפע של חיים, מורידה אלינו את דבר השם, והמטרה היותר גדולה שלנו זה לא לקלקל. לא לקלקל את המפגש. איך אני לא מקלקל את המפגש? אני נזהר בכל הדרכים והמעשים, בדיבורים, בתנועות, שלא תצא מתחת ידי שום תקלה. כן? על זאת יתפלל כל חסיד, ויזהר בכל דרכיו ומעשיו, דיבוריו ותנועותיו. שלא תצא מתחת ידו שום תקלה, ולא יגרום שום חטא ואבון. למה? כי זה בסוף יוצר מחיצה בינו ובין האור העליון השופע את החיים האמיתיים. הקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע ואין כלים. אדם שרווי בלשון הרע, אדם שהמידות שלו מקולקלות, אדם שלא שומר את העיניים, אדם שכל הדברים האלה שאדם מפספס בהם, הוא מפספס את השראת אור השם עליו. זה יוצר חוצץ.
אז בעצם כל הפסקה פה היא מצד התכלית של עם ישראל, המטרה של עם ישראל בתור קבלת התורה, בתור כלי לקבל את התורה?
אני חושב שזה שתי דברים. אחד, זה שעיקר, יש בתורה משהו לא פרופורציונלי, בסדר? כשאדם עובד משהו מסוים, הוא מקבל משכורת פלוס מינוס על פי מה שהוא עושה, בסדר? עם אדם, או כמות האחריות שהוא לוקח על עצמו, זה נמדד בכל מיני פרמטרים. אבל אדם, שהוא עושה משהו, הוא מקבל גמול על המעשים שלו באופן שהוא אמור להיות שוויוני, בסדר? אם אדם, לא יודע מה, אדם, התפקיד שלו זה לעמוד בין 10 ל-2, לעשות, להשקות, לא יודע מה, שני עצים, אז ודאי שהמשכורת שלו לא תהיה שווה לעורך דין שקורא את עצמו על תיקים של זה ומתווכח בבית משפט אנחנו מבינים שהמעשה והשכר הם פלוס מינוס אמורים לטעום.
אבל זה לא
מדויק
אבל, כי נגיד חקלאים, הם לא מתקרבים לשכר של עובד הייטק ששם...
נכון, אז אני אומר שיש, ודאי שיש בזה קלקולים היום במה אנחנו מדרגים כחשוב או לא חשוב, ומה אנחנו משקיעים בו ומה לא. אבל בסוף בסוף, גם החקלא יודע להעריך כמה הוא יקבל פלוס מינוס. כשאני לומד תורה, אין לי מושג מה אני מקבל. אלא מה? שאני יודע שאני מקבל המון. רק אני לא יכול להרגיש את זה. אז מה אני עושה? אני מתבאס, אני אומר לעצמי, אני סופר את הפעמים שהתרגשתי בלימוד, נכון? אתה סופר את זה. עכשיו, זה עצוב. למה זה עצוב? זה כמו שאדם יגיד לך, תשמע, אתה תעבוד כל יום שעה, סוף החודש קבל מיליון דולר. אבל אני מעביר לך ישירות לחשבון, בסדר? ואנחנו נהיה, מה נהיה עסוקים בלחשוב כל פעם? וואי, איזה בסה, רציתי להרגיש את זה, את הכסף בידיים, למה הוא לא משלם לי את זה, כאילו, למשש את זה. עכשיו, אנחנו עוסקים בתפל, זה לא, מה אכפת לי אם אני ממשש, לא ממשש, אם עכשיו יש לי תחושה של התעוררות, אין לי תחושה של התעוררות, עכשיו אני עוסק בדבר השם, והוא משפיע לי על כל האישיות. גם אם אני לא מרגיש את זה עכשיו, גם אם אני לא מרגיש את ההתעוררויות האלה למעלה, גם אז, התורה משפיעה וכסף מוכנס, כן? בסוף האישיות מתרוממת. אפשר לראות שגדולי ישראל, כן, תמיד יש מחלוקת איזה צד להציג יותר, את המופתים או את המידות או את הגדלות בתורה. ואתה אומר, אתה מסתכל, איך הוא הגיע לגדלות תורה כזאת? איך הוא הגיע לגדלות במידות כזאת? כן, הרב אלישע סיפר מה זה היה על הבבא סאלי? אני לא זוכר מה זה היה, אבל הבבא סאלי התענה במשך שבוע על איזה עניין. ואז זה פעל את פעולתו, דרך ניסית, וכולם התרגשו מהמויפת. שאל הרב אלישע, מה לדעתכם המויפת? זה אמר, המופת זה שיש מישהו שמשהו הציק לו במציאות, והוא היה מוכן לצום עליו שבוע. זה המופת הגדול. מה, אנחנו לפעמים, אתה מסתכל על גדולי עולם, אתה אומר, איך הוא הגיע לאישיות כזאת? איך הוא הצליח ליצור כזאת, אישיות שהיא רגישה פי מיליון מאיתנו, שהיא, כל דבר, כל פיפס, הכל בעדינות, הכל חשוב לו, הכל רלוונטי לו, הכל נוגע לו, הכל מציק לו. איך מגיעים לכזה דבר? והתשובה של הרב פה, אני חושב שזה ודאי דרכים ישרות, כן? ודאי שאדם צריך להיזהר במעשים שלו, בדיבורים שלו, להיות אדם ישר. אבל עצם המפגש עם התורה, כן? כשמתקרבים אל האור העליון מתעלים. כשאדם מתקרב לאור העליון, כשאדם מתקרב, חבות, כשאדם מתקרב לדבר השם, הוא מתרומם, האישיות שלו ממריאה למעלה, וודאי שאדם צריך גם נקודות פרטניות לתקן וכו' וכו', אבל עיקר המבט שלנו צריך להיות שאני עכשיו עוסק בתורה, כן, הרב כותב, למען דעת שרוממות ערך התורה היא עצם הדרישה בה, עצם זה שאדם דורש בתורה, אדם דש בה, והלימוד עצמו בתורת השם, הוא, כן, הוא חיינו ואורך ימינו. זה החיים שלנו. זה, זה המשכת החיים. לא, 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 מה אני עושה אחרי זה, למה יעשה, איך אני, מתנהג על פי התורה. זה טובת ההנאה מהלימוד. המשכת החיים האמיתית זה עצם הלימוד. וזה, והרב כותב, וזה אנו משיגים תכף בהתחלתנו ללמוד. אדם, אין פער בין, בין, בין שיעור א' לבין ראש ישיבה. מהרגע שהוא מתחיל, שהוא יושב והוא לומד, הוא עכשיו נפגש עם עצם החיים. וזה מרומם אותו. ודאי שיש מדרגות, אז הרב כבר יתרומם. אבל, אבל מבחינת ההשפעה שהתורה משפיעה, היא משפיעה על כולנו. היא משפיעה לרומם את האישיות. וזה כשאדם לא מקלקל, כשאדם לא מגיע, כשאדם הוא כלי, בסדר? כשאדם משתדל לתקן את המידות שלו, משתדל, כן, משתדל ללכת בדרכים האלה, כן, כתוב ש... כשאדם יכול לתת חוכמה למי שיש בו דעת, או כל מיני דברים כאלה, נכון? לא מרחם על מי שלא מרחם על עצמו, או כל מיני ביטויים כאלה, שאדם, אדם צריך לפעול בכיוון מסוים, והקדוש ברוך הוא ממשיך אחרי זה, זה לא, אין, אין פרופורציות, אדם יכול לקבל משהו אחד, אדם אומר, יש לי כוחות מסוימים ללמוד תורה, ופתאום הקדוש ברוך הוא פותח לו עוד פתח הרבה יותר גדול, כן, מספרים על הרב קניבסקי, אחד מגדולי הדור, ש, שהוא בא אל, אל הסטייפלר, אל אבא שלו, הוא אמר לו, אבא, חבל, חבל על הכסף שלך, חבל על הזמן שלי, אני אצא לעבוד, אני אצא לעשות משהו, כאילו, אני לא, אני לא מבין. אני לא מעד, אני לא מבין כלום. אז אומר לי, מי אמר שיש מצווה להבין? אמר לו, מי אמר שיש מצווה להבין? יש מצווה ללמוד. נכון, ולמתם אותה, זה מצווה ללמוד. אם תבין, זה כבר תלוי בקדוש ברוך הוא. מפה לשם יש לנו את הרב קניבסקי, בסדר? זה היה... הקדוש ברוך הוא מחליט, מחליט מתי הוא פותח, כמה הוא פותח, איך הוא פותח. אבל ההשפעה על האישיות, אתה יכול לראות אנשים ש, שאין בהם, אין בהם, לא, לא יודע אם קלטו עד הסוף. אבל כשהם באים בנקיות לתורה, הם מתרוממים. האישיות שלהם היא מעיפה. וכן, מתמלאות, הרב כותב, מתמלאות זיו של חיים עליונים. זיו, אור, זה מתפשט. אור הוא מתפשט, אור, אור הוא משפיע על הסביבה. ויש אנשים שכיף להיות לידם, נכון? שמשפיעים אור, הם משפיעים... מלאים בזיו והם, כן, מפיקים נוגה, בסדר? זה נראה לי עיקר הדגש, שהתורה משפיעה עלינו, שופעת אור של חיים, ואנחנו צריכים לדעת להיות כלים לקלוט את זה נכון, גם כן בענווה, אבל ובזהירות לדעת שהדברים שלנו צריכים להיות שאדם ניגש ללמוד תורה הוא לא ניגש ללמוד מתמטיקה, לא היסטוריה, לא חיים, הוא בא לדרוש את דבר השם. ואמרנו את זה בעבר, כגודל האישיות כך גודל התורה שתצא. אדם שיש לו אישיות שהוא משתדל לרומם אותה, כך התורה כשהיא תיפגש איתו היא תהיה יותר גדולה, היא תצא יותר עוצמתית, תוכל להשפיע גם על יותר ציבורים, זאת השם, לחבר את כל החיבורים שצריך, שנזכה. אני תמיד אומר שאני אתן לכם זמן לשאלות.